תשובות שכליות, כן? לא צריך להיות דווקא תשובות שכליות, זה יכול להיות שאלות שכליות, אבל הכוונה שבסוף, שאני נמצא באיזושהי מצוקה, שהעולם נמצא בבעיות נפשיות, רגשיות וכולי, אני שואל את עצמי, האם בית המדרש והקודש הוא מקום המענה? זה הכוונה שכוח המחשבה, שם השאלה, זאת אומרת, כמו שאמרתי, כמו שאם אני אשאל כל אחד מכם למה הוא לא בוחר בדת הדרוזית או הצ'רקסית, אז אף אחד לא ידע להגיד לי, כי יש לי שבע שאלות נורא קשות על הדת הזאת. ואנחנו נגיד, כי לא, היא לא, בתור אדם בוגר ומודע, זה לא נראה המקום ששם יהיה מענה לכל ענייני החיים. אני אומר הרב, שם הבעיה. אז כמין, על שתי ההבנות שאמרנו, זה שהאם באמת היום הטיפול, כביכול להשיב את הבנים הביתה, יהיה דווקא על ידי שאלות ותשובות, כי לאנשים משאלות בשכל, תענה להם בשכל, והם, או שיכול להיות שהם כבר מזמן לא מדברים בשכל, אבל זה מתחיל מזה שגם שאני פולי במצוקה, ואני רואה שכל העולם הפוך לי, בסדר? בסוף, זה לא נראה לי המענה. אני אומר, יכול להיות שהדיבור בהתחלה יהיה דיבור בכלל שהוא רגשי, יכול להיות שאתה תעשה בפסיכולוגיה, יכול להיות שתעשה גם בטעמי מצוות כדי להעמיק, אבל זה עדיין אנחנו נקרא לזה כוח המחשבה, אפילו שלפה אני פחות עכשיו אדבר בשכל. זה מובן? יפה. ולכן אומר הרב כוח המחשבה, כי בסוף העסק הוא מה שהם באו לבקש חשבון על כל מה שיש להם מכבר. ההרגל, החינוך והמורשה, הם מנסים לברר את הדברים מכל הצדדים ולא מצליחים לברר. הם מגלים שאין שם שכל עמוק וגם רגש. הוא לא רגש נותן חיים. הוא לא רגש שהופך את האנשים לבעלי גבורה. הוא לא רגש או הציור שמצטר סביב המושג הזה של אנשים יראי שמיים ובדי השם. הוא לא תחושה של אמון, של אומץ לב. אומץ לב אין הכוונה דווקא אומץ לב להרוג מחבל. אומץ לב אמרנו הכוונה היכולת לקחת אחריות על חיי, להעיז לפרוץ, לחפש את הכיוון שהוא שלי למשל. כי אומץ לב, איך זה קשור לחפש כיוון אמרנו? כי כדי להיות אדם שהוא לא כמו כולם, אני צריך להיות אמיץ ונותן אמון. האם בית המדרש נתפס כמילה נרדפת לנתינת אמון לאמירה שאומרת, לך בכוחך זה והושעת את ישראל? האם בית המדרש, כאשר אני ארצה או אגלה פתאום כישרון שהוא לא כישרון בית מדרש, האם אני אראה את הבית הזה כבית מגדל ודוחף, או כבית שצריך מיד להתנצל ולהגיד, אין מה לעשות, אבל יש את הכישרון הזה, אני צריך... וגם בתוך בית המדרש אמרנו, החידוש חייב להיות חידוש שכבר חודש. בסדר? תחומים שלמים שלא יגעו בהם, וכבר שנוגעים בהם, בתחומים שמותר לגעת, כן? אז... אבל תבדוק שהחידוש הזה כבר נכתב. אבל זה נורא נורא קשה. עלי דיברנו על זה. לכתוב חידושים שכבר כתבו אותם. למה זה נורא קשה? כי אתה לא מרגיש שאתה מחדש, אתה לא יכול, כן, אין לך תחושת ה... וואו, תורה דילי, התחדש כאן משהו שבנה בקומה חדשה. שאלה אותי פעם מישהי, שיעור כזה, אמרה, אז מה באמת הגבול לחידוש, אם מותר לי לחדש דברים שלא חידשו? אמרתי, הגבול יהיה, האם אני עוקר את הדברים שנאמו עד היום? זה כמו שנשאל את עצמנו את השאלה, מה מרגיש הגזע של העץ מול הגרעין, או הזרע שבפנים. היי, בונה, מאיפה באת? גזע. איך אתה מעיז לעצמך, מרשה לעצמך להיות גזע? עד עכשיו לא היה פה גזע. תשובה, נכון, זרע אבל שהגזע הוא חלק מהתכנית, ואז יבואו הענפים, ואי, רגע, רגע, אבל היה פה גזע עד עכשיו, מאיפה האומץ להיות ענף? תשובה, הרי זה המשך התכנית. ואחרי זה שיבוא הפרי, שהוא הפאר של העץ, אנחנו נגיד, ואתה, תפוח. איך זה קשור לכל החום שהיה פה עד עכשיו? תשובה, זה בדיוק הכוח, שאם אני מבין שזרע מגדל עולם, והכל מופיע מבפנים, אז אם לא קרתי את מה שנאמר עד עכשיו, אז רק הדברים הולכים, וכנטיעה חיי עולם נטועים בתוכנו. יש עקרונות על שמהם לא זזים, ומעבר לזה, העסק הולך ומתחדש, פרה ורווה. הגמרא במסכת העליה מביאה את הפסוק, דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים. זה לכאורה סתירה. אין לך דבר יותר תקוע ממסמר, ואין לך דבר יותר פרה ורווה מנטיעה. הגמרא אומרת, כמסמרות נטועים. זה פלא. זה אינסוף שמופיע בסוף. איך דבר יכול להיות מוחלט כל כך, וכל הזמן הולך ומתחדש. ממילא אומר הרב, שראו שאין את האמון, את האומץ לחדש, את האומץ לקחת אחריות על חיי, גם כשאני כבר רוצה לבחור, אני, שוב, אני מרשה לומר, אתם לא יודעים, אתם לא גדלתי בישיבות רגילות, אבל זה תהיה מצוי שיבוא אדם ויגיד, אני מרגיש שזה התחום שלי בתורה. ואז התשובה בדרך כלל תהיה, איך אתה יכול לדעת מה התחום שלך? אני כבר בשיעור זין. בשיעור זין, אתה חושב שאתה יכול לדעת מה התחום שלך? אתה חושב שאתה בשיעור, אבל אני כבר בשיעור יוד. בשיעור יוד, אתה חושב שאתה כבר יכול לדעת מה באמת התחום שלך? הבנתם? משהו שאומר, כיוון. אני רוצה לקחת את ה... אני רוצה ליצור. האם אני מגבה יצירה? האם אני מגבה אומץ לב? האם אני רק מתייעץ, מעביר לרב או לרב את כל ההחלטות הקשות, או שאני נותן אמון שאני יכול, וכשקם דור שרוצה, שיכול, שאוהב לתת אמון בעצמו, יכול לראות לפעמים שאין אומץ לב. גם אם יש רגש, הוא לא משדר גבורה, הוא לא משדר אהבת חיים יותר מכל דבר אחר, והוא גם לא מזריק אומץ לב, דברים שהיו א' ב' של החבר'ה אלה, שלכן היה להם אומץ לב מה לעשות, לשבור הכל. בסדר? להעיז לצאת מהקליפה ולשבור את הסדק, כמו שנראה אולי עוד מעט בפסקה, על החוצפה, שסודקת המון סדקים, אבל בסוף היא דורשת את השם, אני מבקש את היותר גדול. בסדר? אמרנו לא רק באופן האישי, גם באופן הכללי. בסוף, האומה הישראלית סובלת, ובאופן הכללי, אמרנו, האומה הישראלית סובלת כבר שנים, והיא רוצה פתאום לקחת אחריות על חייה, ולצאת בכוחות עצמה מהמקום שהיא נמצאת. אבל אנחנו יודעים שזה לא לגמרי, נכון? מה יהיה המענה בדרך כלל של התורה, לפחות עד לפני איזה זמן? המשיח יעשה, המקדש ירד מהשמיים, שזה נכון, יש איתה פרשי כזאת, אבל בסוף העמדה היא, תן למישהו לגאול אותך, אתה לא תוביל את המהלך. אבל כאשר אומר הרב, אז מצאו אנשים כאלה, שפחדנות ומורך ולא אומץ לב וגבורת החיים, ויחם לבבה מקרבה, ותוך שלא מצאו דרך סלולה, איך להאיר באור הדעת על הרגש המשומר מימים היותר עתיקים וגם היותר טובים לאומתנו, לרומם את כל נקודותיו הפרטיות עד נקודת הגובה של השכל המתנשא, החופס וחוקר נתיבות עולם, החפץ לסו לו את אורחו במדע החיים, העומדת למעלה אפילו מן הרוממות המטאפיזית, וכן פנה לו אל הזלזול והשפלה מכאב לב ומנפש נוראה, מאפס תוכן לחיים, נסחקו רבים ללוחמים במפלגות כאלה שאולי יקרים של מקומות דל, ומוסרים את חילם לזרים. בסדר. אתם מבינים? אני אגיד עוד דבר שאמרנו, הרב אמר, אומץ לב בגבורת החיים, ואז אמרנו את השאלה, בסוף איך מצטייר לנו אדם הניתה ירי שני? האם בסוף הציור הוא גיבור, או הציור הוא משהו אחר? אמרנו שאולי ניכנס לביטוי רעת שמיים, ולא בטוח שעכשיו אני רואה בזה עניין דווקא. דיברנו על תלמוד תורה כנגד כולם, דיברנו על זכור ושמור, תודה על התזכורות, ואני אולי נמשיך. בסוף הביטוי יראת שמיים אנחנו נצטרך להתעסק בו בהמשך, שהרב ידבר על אהבה לעומת יראה, אז אחרי זה מתחילים לעשות את זה. אז אומר הרב, ומתוך שלא מצאו דרך סלולה, איך להעיר באור הדעת, על הרגע שמשומר מימים היותר עתיקים, זאת אומרת, מתוך מה שהם רוצים בדעתם, להעיר באור הדעת על הרגע שמשומר, זאת אומרת, יש איזשהו רגש, יש בסוף, בכל התפיסה של המסורת, משהו שהוא מאוד רגש. זאת אומרת, כי במסורת אני הרבה דברים לא מבין, ולא צריך להבין, וככה עושים. זה הרגש המשומר. מהרב, כשהם ניסו להעיר באור הדעת על הרגש המשומר מימים היותר עתיקים וגם היותר טובים מאומתנו, זאת אומרת, אותם ימים ששם, כמו שהנביא מדבר, לא בהכרח בסוף נלמד, אבל יהיה מאוד ברור איפה אלוקים מופיע, שאנחנו נהיה שם איתו ביחד, בסדר? אלוהים יופיע בשלמות, אותם ימים אולי אפילו יותר מאושרים, בסדר? שרצו להאיר באור הדעת על הרגש המשומר מאותם ימים גדולים שהאומה באמת יכול להיות שרגש גם הספיק אז, כי זה היה מאוד חי, כן? ורצו לרומם את כל הנקודות הפרטיות של התורה ושל הרגש. עד נקודת הגובה שהשכל המתנשא, הכוונה אותו שכל שיכול לראות את התמונה השלמה ולהגיד, כל התופעות חותרות בעצם אל הגבוה ביותר. יש לי תמונה שבעצם כל אלפי הפרטים, הן פרטי המצוות, הן פרטי ההרגשות, הן, בסדר? בסוף הן חלק מאיזושהי אמת אחת, מאחדות אחת, מתובנה, שיכולה להיות תובנה שכלית, יכול להיות שהיא תהיה תובנה ליבית מאוד עמוקה, אבל עדיין רב יקרא לזה מחשבה, כמו שאמרנו, כי יש לי בסוף איזשהו ציור עמוק שאני אומר, וואו, זאת המגמה, גם אם אני לא רק מתפעל מזה בשכל, אלא גם ברגש, אתם מבינים? אני רוצה כאדם מודע לראות, כמו שאמרנו, איזה אידיאל שחורז את כל המשנה. אומר הרב, והם מנסים להרים את זה עד נקודת הגובה של השכל המתנשא, אותו שכל שמחפש וחוקר נתיבות עולם, נתיבות עולם שוב ביטוי להמון נתיבים, אני חוקר את הנתיבים, אבל בסוף מחפש את הנתיב שמשם יוצאים הנתיבים. זה שחפץ לסו לו את אורחו במדע החיים, העומדת למעלה אפילו מן הרוממות המטאפיזית, אני מבין שכוונת הדברים היא, יש פיזי, יש הרי את המטאפיזי, ויש את המקום שהנפש משתוקקת אליו, שהוא אפילו למעלה מהמקום הזה. זאת אומרת, כמו שיש תופעה פיזיקלית, ויש לה הסבר פיזיקלי, הרב באות התחילה הסביר שלכל הסבר פיזיקלי יש איזשהו הסבר רוחני שעומד מאחורי. אני אגיד את זה בצורה, אני מקווה שאני לא פותה פה לאמת בדוגמה, אבל זה ודאי נכון, השאלה אם זה בדיוק הנקודה. נראה למשל דוגמה לזה שלפעמים עניין פיזי הוא בעצם שיקוף של עניין רוחני. רוחני אני מתכוון שהיו אומרים בכך נכון לנהוג, ולכן זה מופיע ככה בפיזי. הבנתם? ניתן דוגמה למשל, נראה לי הזכרנו זה כבר מי שהיה בשנה שעברה. כשאנחנו אוכלים דבר בריא לנו, בסדר? אנחנו אוכלים ירקות או פירות, אז גם אם אנחנו נאכל 20 או 30 ירקות ופירות, בסדר? החידוש המעניין הוא שאנחנו לא נצטרך לצחצח שיניים, נכון? הזכרנו את זה בעבר. למה לא נצטרך לצחצח שיניים? כי זה מסתדר מצוין, הכל מתעכל, בסדר? נאכל משהו עם שוקולד אחד, רוגע לך או משהו, טעים ככל שיהיה, צריך לצחצח שיניים, בסדר? לכאורה עניין פיזי לגמרי. כי בזה יש חומרים שמתקלים לגמרי, ובזה יש חומרים שלא מתקלים לגמרי. ואתם יכולים כבר לשמוע את העניין הרוחני כביכול שעומד מאחורי העניין הפיזי הזה. הגוף שלנו בנוי ומכוונן באופן שמה שבריא לו, אבל בריא לו זה לא רק עניין פיזי, זה עניין רוחני, תכף אני אסביר, מה שבריא לו מתעכל בגוף. וזה שהוא לא מתעכל, זה ראיה לזה שזה לא הדבר שנכון היה לאכול. לא רק לבריאות הגוף, זה לא הטבע של, זה לא המאוזן של העולם, זה כבר המקום הקיצוני. אתם מבינים מה אני מתכוון? אני ארחיב עוד שנייה במקום הקיצוני, שוב, אני אסביר למה אני מתכוון. זה לא כאילו אני שואל את עצמי, אני כאילו מרחיב מהצד, אבל זה נקודה שאני מסביר. אני, כי זה, אני חושב שזה יכול מאוד להסביר את הנקודה שמאחורי כל תופעה פיזית, יש בסוף גם איזשהו, כמו שמאחורי גוף יש בסוף איזה ציור נפשי, בסדר? ואני בנוי גופנית לפי התפקיד הרוחני שאלוהים ייעד לי. אז אני בא הרבה פעמים, הייתי שואל את עצמי, ששומע שאתה רוצה לאכול דברים בריאים, שהם בריאים, עכשיו הרבה פעמים זה כאילו הבריא הוא פחות אטרקטיבי, יפה. הדברים האטרקטיביים, אם אני אגידו לך, זה לא בריא, זה לא בריא, זה לא בריא, נכון? אז לפעמים זה נשמע כמו איזה קונספירציה של איגוד רופאי השיניים, או כאלה שכאילו, אבל זה ממש טעים, או זה בכלל לא בריא. אז מה אפשר לאכול שהוא גם טעים וגם בריא? תשובה, בורגול, זה לא, הבנתם? יפה, ואז אתה אומר, קשה לקבל את זה, כי בנפש יש תחושה שזה לא באמת. איך יכול להיות שתמיד הטעים הוא הלא בריא? הבנתם את השאלה? והתשובה מתוך שמונה פרקים לרמב״ם אומרת, שבעצם יש משהו מאוזן, והגוף שלנו בנוי באופן שהוא ידע את מה הוא צריך, גם את המתוק הוא יצטרך, אבל בסוף, אם הוא יאכל את מה שבריא לו, זה ייכנס למחזור הדם, ולא ישיר זה, יפה מה. חלק מהבריאות היא לאכול את הפניה המלפון, וגם את המתוק, כי בסוף יש בנו את התאווה הפשוטה שאסור לי לכם, ושיהיה תאווה לה, גם למתוק, גם למלוח, גם למר, לא סתם השם נתן לנו, מגוון טעמים. אם אני בראש, אלוהים לא ברא את העולם כדי להחריב אותו, אז אם אלוהים נתן לנו מגוון, אני תמיד אוהב להגיד, אמא שואלת, תמיד, איך הילד הזה, אולי דיברנו על זה, בין 10 חודשים, אני מוציאה מלפפון מהמקרר, הוא מסתכל בשוויון נפש. אני יוציא תבנית, הוא צריך להגיד, הוא בין 10 חודשים, נכון? והתשובה, איך הוא יודע שזה מתוק, איך הוא יודע שזה טעים, נכון? מה אפשר לעשות עם זה? ואני אומר, אין מה לעשות עם זה. הילד יודע שזה מתוק, למה? כי הוא רוצה שיהיה לו מתוק. למה אנחנו אומרים שנה טובה ומתוקה? כי כנראה שיהיה מתוק, זה ממש מתוק. זה ממש מתוק. מתוק ממש מתוק, למה קוראים לזה מתוק ולא מר? הבנתם? כי זה מר, לא, כי מתוק זה באמת מתוק. אתם מבינים מה שאני רוצה להגיד? ואם זה ככה, אני חוזר לנקודה, יוצא שבעצם האיזון הוא לאכול את מה שהטבע מייצר, והטבע כבר ייצר קצת מתוק, קצת מר, קצת חמוד, קצת מלוח. באה התעשייה ואומרת, אם אני אמשיך לתת לטבע לעשות את שלו, אנשים יאכלו רק כשיש להם צורך. כי הגוף יבקש צורך, הוא צריך עכשיו מינרלים, הוא צריך לא משנה מה. אבל אני רוצה לפתח תעשייה אדירה של מזון. אז מה אני אעשה? אני אקח את המתוק או את המר או את החמץ, ואני ארחיב אותו, אקצין אותו. יושבים אנשים עם הרבה כסף, ואני מתכוון כאילו אנשים שזה המקצוע שלהם, לברר מה ימשוך את האדם לאכול גם לא כי הגוף צריך. הבנתם? ואז אני פתאום מתחיל להבין שזה לא קונספירציה. אם הדבר הזה הוא מאוד מתוק, כנראה הטבע לא ייצר אותו, אלא מי שייצר אותו זה מישהו שרוצה שאתה תאכל אותו גם לא כי הגוף מבקש אותו, במילים אחרות, לא כי הוא בריא, אלא כי הוא טעים וממכר, מה שנקרא ללכת אל הקצה. הבנתם? ואז אני אעשה אותו חריף אש, ואז חמוץ מתוק. ואז, הבנתם? כי זה, וואו, כי זה מגרה. אין אדם שרעב. אז הוא אומר, בוא נאכל, אוריתוס חריף אש. אוריתוס חריף אש, אנחנו יודעים, כי פתאום אי אפשר להשתלט על הטעם והם, בסדר? איפה הבנתם? פת, שהיא מלך הסעודה, זו אותה פת שאין בה את כל המי פירות ואת כל המילואים, כי זה אוכל שמזין. וראה שמילאת אותו בכל מיני כיסים למיניהם או בכולי, זה כבר לא סעודה, זה כבר כינוח מגרה. אני מקווה שנזכור לאן אני חותר. הבנתם? יפה. אם אנחנו מבינים נכון, יוצא שבעצם רק מה שהטבע ברא, הוא בעצם הנכון לנו לאכול. לא רק כי הגוף, הבנתם? הנכון זה כבר נשמע לי מילה רוחנית יותר. זה המזון של הגוף שלך. ככה העולם מתנהל בבריאות וישרות. עכשיו הבנתם אז למה הגוף שלנו מעכל את כל הדברים האלה ולא צריך לצחצח שיניים? ויש דברים שצריכים בשבילם לצחצח שיניים? כי כאילו הקטע הפיזי הזה שאומר השיניים, אני לא מצליחים לעכל, זה בעצם דרך רוחנית של הגוף הפיזי לומר, זה לא מתיישב עם הבריאות, זה לא סדר העולם. הבנתם אותי? אז אני חושב שיש פיזי, יש מטאפיזי, ואני מחפשת את הציור שייתן את המענה הכולל לפיזי ולמטאפיזי, זאת אומרת, אז הבנו שמהפיזי יש בעצם עולם רוחני, ומה יש מאחורי העומד מאחורי, זה בעצם נקודת המקום שלשם השכל מתנסה, זאת אומרת, אני מחפש את משהו שקצת הזכיר את איך שאבי הסביר את צימאון להלכה, כאילו איזה מין צימאון כזה לא, אבל יותר עמוק, אבל יותר עמוק, אבל עוד יותר עמוק, אבל עוד יותר עמוק, בסדר? יפה. אז הרובד הראשון הוא, תסביר את הפיזי במטאפיזי, זאת אומרת, יש מצוות, תסביר את העומק הרוחני, אבל אני מחפש אפילו את המעבר, זאת אומרת שבסוף תסביר את הכל כמגמה אחת, כאשם אחד, כאישיות אחת, כאורגן אחד, בסדר? כן. הבנתם אותי, חבר'ה? טוב, כן.
אמרת מעבר למטאפיזי.
אני אומר, שאתה מעבר למטאפיזי, הכוונה יש בסיס... לא, המטאפיזי זה מה שנותן את החיים גם למטאפיזי. המעל המטאפיזי הוא בעצם סיבת הכל. הבנת? זאת אומרת, אם הגוף מעכל את היותר בריא ואת הפחות בריא, ואז זה נשמע ככה. כי יותר בריא הגוף קל לו לעכל את הפחות בריא, אני אומר, לא, זה הרבה יותר עמוק מזה, כי הבריא הוא הנכון לגוף, ולכן הוא נכנס ונכנס לדם. והלא בריא, זה פשוט הלא נכון לגוף. ואז אני אומר, אוקיי, אז עסקנו בסוגיית הבריא והלא בריא, עסקנו בסוגיית החסד, עסקנו... אבל מה הנקודה? איך אני תמיד אוהב להגיד? תהיה הזכרה לרב אלישע, בכל השם בשבת, אני אוהב תמיד, אז אוהב תמיד. כשנדמה לי קצת לדבר על זה, אז אני אומר, יש הוא האיש של השליחות, הוא האיש של הענווה, הוא האיש של ה... מה בסוף האישיות שלקחה את שמונה הדברים שכל אחד מנסה לדבר על איבר אחד, מה הלב שלקח את כל התמונה הזאת והפך אותה ליחידה אחת? מה האישיות שכל המושגים האלה הם בעצם סיפור אחד? הבנתם מה אני מתכוון? בואו ננסה לתפוס מה הנקודה. הבנתם? לשם השכל המחפש תאב, הוא מבקש הרבה יותר, מבקש השם, מבקש בעצם את ה... את המעבר, אני רוצה את המעבר, לא רק את הפיזה, את המטאפיזה, אבל גם לא את המטאפיזה, אלא את סיבה, את כל הסיבות, את, ה... את המקום שמשם הכל מופיע. היה לי, אמרתי לכם את זה פעם, לא, לא פה, אבל אמרתי, אומר על השער הירש, כל כך יפה, במילים בראשית, בראשית ברא אלוהים, ומי ששמע את זה, אז אני מתנצל לפניו, אבל בראשית ברא אלוהים, אז הוא אומר, השער הירש יש לו שיטה, יש לו שיטה מאוד, יש לו שיטה שהוא קורא לשיטת השורשים, בסדר? שיטת השורשים, הוא כאילו אומר, הוא לוקח מילים, הוא אומר, הן דומות למילים אחרות, ואז הוא מסביר אותן. נגיד, הוא יגיד, המילה אור, זה כמו המילה אור. הוא אומר, זה אותו עיקרון. שניהם הדרך לקטות רשמים מבחוץ. האור זה הדרך של הגוף לקלוט, והאור זה... וכך הוא יסביר את המילה לילה, לולאה, הכל הופך להיות מעורב אחד בשני. ערב, מעורב, עושה עבודה מדהימה. אז הוא מסביר את המילה אלוהים, אז הוא אומר, אלוהים זה כמו להגיד הרבה פעמים אלה. אלה מלשון רבים. אלה עם. מה זה אלה? אלה אומר זה ריבוי מתאחד. יש פה הרבה חבר'ה במכון. ואז אני אומר, אתה רואה את, אתה רואה את אלה? האלה האלה הם ריבוי, הם עשרה. אבל יש איזה כנראה מכנים שותף אחד, ואני אומר, רואים, אלה, יש מהקפסולה הזאת, אלה. אז הוא אומר, אלוהים זה, יש המון המון ריבוי, יש בסוף המון מכנים משותפים, ואלוהים הוא כאילו ה... מכנה המשותף של כל המון הריבוי המתאחד בעצם ויוצא למקור אחד. הרוממות המטאפיזית, אם אני מבין, או מעל הרוממות המטאפיזית, זה בעצם המקור שהוא מקור כל ההסברים וכל הסיבות, לשם השכל חוקר. זאת אומרת הרב, לשם בסוף השכל חוקר, אבל הם אפילו, עכשיו אני כאילו מוסיף ואומר, מבחינתי תסביר לי חצי דרך. אבל ודאי שאני לא יכול להסתפק בלא להסביר בכלל, כשאני חותר אלא, אלא אינסוף ממש. הבנתם? לא. אז הוא אומר, הם ראו שהם לא יכולים, כי השכל מסתכל לנתיבות עולם, והוא מחפש את הפרשת דרכים שמשם יצא הדרך, אחרי זה הוא מחפש את, ה, את ראש העיר שהסביר למה כאן צריך שתהיה בכלל פרשת דרכים. ראש העיר הזה, הוא חלק מהממשלה, שהיא חלק מהנהגת העולם, שהיא חלק מהצדה, ממילא שהוא מגלה, שהוא חותר אליה אין סוף, אבל בסוף אפילו הם, את הפרטים לא יודעים להסביר, זה כל כך פער גדול, אומר הרב, על כן פנה לו לזלזול והשלילה, מכאב לב, ומנפש מרה, ומאפס תוכן לחיים נספחו רבים ולוחמים מפלגות כאלה שלא יקרים שם מקומם כלל, ומוסרים את חילם לזרים. אחרי שהבנו את המצוקה, אומר הרב, אז האנשים האלה, שאתה רואה אותם מחפשים את עצמם בכל התנועות, הם נמשלים לאנשים, כמו שהרמב״ם מזכיר את הפסוק בהזינו, וניצבים, שצמאים כל כך, לכן הם שותים תרכיז, או הם באים לקידוש ואומרים, איך אני צמד, תביא קולה, אתם שותים כל הבור, רציתי לעוד להיות צמא, מה יש פה, מה שותים מנגו, וכו' וכו'. אומר הרב, בסוף מדובר פה באנשים מסכנים, שהריקנות בסוף אוכלת אותם, הריקנות אוכלת אותם גם, הם מחפשים את האינסוף, והקושי למצוא אותו, אז הם הולכים ומחפשים כל הזמן אלטרנטיבות, ומאפס תוכן לחיים נספחו לכל מיני תנועות שאין שם מקומם, כי הם מבקשים לשוב, לבית אימם ולחדר הורתם. לרב, לכן נרחם על אלה האומללים בנינו ואחינו, הטובים בים זוהב של צרות רוחניות שנפשות אתן כל יום נתן. לכאורה יבוא מישהו ויגיד, אוי, הרב כל הזמן חוזר על עצמו. אבל אני אומר, אם אנחנו קוראים אותו, כמו שהרב חנן פורט אמר, שם קורסים לקריאה מהירה, אבל כשלומדים תורה צריך לעשות קורסים לקריאה איטית. בסוף לכאורה, הרב אמר כבר, לא, עד עכשיו הוא אמר, דור אבות, הבנים האלה תראה כמה הם גדולים. אז תן להם מענה, כי בסוף הם מחפשים לשוב. עכשיו הרב אומר, זה הרבה יותר מבשכל אני מסביר לך. בסוף יש כאן אנשים צמאים ומללים ומסכנים. הם נראים לך כל כך בטוחים בעצמם, אבל הם בעצם סובלים מחיפוש אינסופי שאין לו מענה. אז אם עד עכשיו לא אמרתי נרחם, אלא מה אמרתי? במקום לשלול, בוא נחזיר אותו. אבל אני אומר, בוא גם נרחם. הבנתם? הילד המתבגר, תפסיק לראות אותו רק, אתה לא רואה איך הוא בסניף, הוא לוקח אחריות, תפסיק לראות בו רק, הסתכלות שכלית, הבנתם? עכשיו אני אומר, אתה לא רואה איך הוא רץ מעניין לעניין, אתה לא רואה איך הוא עוזב את הבית ואומר, אני הולך לכיכר החתולות, אני סתם זורק, ואתה אומר, אוקיי, הבנתי, הוא לא רק רע, הוא מחפש משהו, הבנתי, זה לא רק, אני אומר, הרבה יותר מלא רק רע, הוא מסכן, הוא משתוקק ש... הוא משתוקק לשוק, הוא מסכן, תרחם עליו, הוא מחפש להרבות צמא, והוא כל הזמן מתפשר על אמצע הדרך, הבנתם שזה כבר עובד אחר? לכן אומר הרב, אם עד עכשיו אמרנו רע, בוא נגיד לו דברים גדולים, עכשיו שאני שומע אותו מיוסר, רועש וסוער, נכניס הרב את זה שהדברים צריכים להיות לא רק גדולים ועמוקים, אלא, אתם הבנתם אותי? אלא דברים טובים, דברים ניחומים, מלאים שכל, מפיקים שקט ואומץ. ממש נראים לי מתרגשים.
אני מתרגש.
יפה. תודה. אני אסביר. אם אני מסביר את הילד המתבגר בשתי צורות, קודם כל אומר להורים, תפסיקו לחשוב שהוא תראו איך הוא דיאליסט, תראו כמה דברים הוא עשה, נכון שהוא לא, נכון שהוא לא מוצא את עצמו בבית. או, תודה, אז הוא לא רק רע, תודה, אני הבנת. זאת אומרת, אם אני עכשיו נעשה איזושהי עבודה בבית, הוא יבין שהוא יכול לדבר איתנו ומצא את מקומו, אז אנחנו בעצם צריכים לעשות, להגיד דברים גדולים. זאת אומרת, שיבוא בבית, בגלל שיש פה אנשים חכמים, שיש בבית הזה מענה, מצוין. אני אומר יותר מזה, זה שאתה רואה אותו מחפש, זה לא רק הוא גדול, הוא מאוד גדול, לכן תפסיק כל הזמן רק לראות בו חיצים. אבל אני אומר יותר מזה, הוא מסכן, בן שלך, שעוזב אותך, אתה יודע מה הוא הכי רוצה? חיבוק של אמא. אתה יודע, אבל איך הוא מסתכל מהחלון כל הזמן ואומר, אליה אני לא אחזור, ומת שהיא תבוא ותחבק אותו, הבנתם? אז לא רק תגיד דברים גדולים כדי שהוא יחזור, תבין שאין טעם מדבר אליו בקשיחות, כי בסוף הוא מסכן כמעט כמוך. הוא נראה לך מצא את הפתרון, דור האבות, שאתם אומרים, אבל זה, והוא כאילו כבר מצא אלף פתרון, הוא לא מצא שום פתרון, הוא כל הזמן שובר עוד ועוד, הוא מחפש פתרון. ממילא לא רק דברים גדולים, אלא נגיד לו דברים מלאים שכל, אבל מפיקים שקט לאומץ. עוד משהו שלא אמרנו אותו עד עכשיו. לא רק דברים גדולים, אלא דברים מנחמים. כי עד עכשיו אמרנו, דברים מלאי רגש, חסד, יושר, דעת, מדע, אידיאל, יפה, אומץ לב וכולי, כל מה שכאילו אני יכול לראות בתורה כקטן, אומר אבא, עכשיו, כשהבנת שבעצם הם אומללים, אנחנו צריכים גם לומר דברים משקיטים, כי מדובר פה באנשים שחווים סערה אינסופית, והם חייבים לשמוע דברים נחומים. מה זה דברים נחומים? שתי אפשרות. אפשרות אחת, חווים לפעמים כוונה, אז בוא נפסיק להרביץ לו. תגיד לו, זה בסדר, זה בסדר, תן את החיבוק. נחומים במובן שלא יודע מה התוכן, אבל תפסיק להקות. תרגיע, תרקף. אפשרות אחת, הבנתם? זה עוד לא התוכן, עוד לא אמרתי תוכן מנחם, אני פשוט הפסקתי לריב. עכשיו תקשיבו טוב, אפשרות אחרת, וזה דברים נחומים. דברים נחומים כוונה, לא רק תפתח ותפתח את התורה ותוצרותיה השכליים והרחבים, אלא תפתח את המקומות בתורה שיפכו את התורה למנחמת. כי העולם הזה מיוסר נורא. יש את הרב קוק, משפט מאמר שנקרא נחמת ישראל. אחרי כל מה שהעם הזה עובר, כל הזמן אומרים לו, טוב, הוא כנראינו, בעוונותינו, בחטאינו, בעוונותינו. כמה אפשר לשמוע? לוקטי כפליים בכל חטאותיי, אומר הנביא כבר אז. לכן נחמו, נחמו עמי, אבל כל מי שבא לייצג את התורה והקודש, יגיד, בעוונותינו. לא רק שאני אומר אלוהים, איך אתה עושה לי את זה? אני כל הזמן שומע שכנראה אני לא בסדר. להפוך את התפיסה, תכף נראה את זה בעוד מקומות. דברים מנחמים, כמו שאמרתי, זה לא רק בואו נפסיק לריב, אלא בואו נראה את הצד אחר. המנחם, כי התורה מנחמת, תכף נראה למושג חסידות וכולי. הבנתם? איזה עוד דוגמה למשל. אומר הרב, דברים ניחומים, ניחומים הכוונה, דברים מלאים שכל, מפיקים שקט, באומץ, מה מילה שקט באה להגיד? האם יכול להיות שיש, תגידו לי אם אתם מסכימים לי, ציור כזה שאדם רוצה להיות איש של קודש, לא יכול לחיות בשקט? מה הכוונה יכול להיות בשקט? כל פנימי שקורה בתוכו הוא מיד צריך למגר אותו באיזשהו אופן. אין לי מקום שאני יכול להגיד, זה האמת, זה אני, ככה הדברים יקרו. בסדר? כל גילוי שאני מגלה קשור לאומץ, לכן הוא מיד אומר שקט לאומץ, אבל כל מקום שאני אגלה, כל כישרון אני מיד צריך להגיד לעצמי, איך אני, כל התפיסה, אותה תפיסה שאמרנו, אלוהים הופיע מבחוץ למציאות, ממילא כל פיתוח נפשי או גופני או חיים שלי, הוא עומד בסתירה למי? לאלוקים. אז אנחנו כבר הכנסנו מוזיקה בתור, שמוזיקה זה גם בן תורה יכול, כאילו, שמוזיקה זה גם בסדר. מה הנה? מה? הוא יכול לנגן, מה הנה הוא מפתח? אנחנו פתחים כישרונות, בסדר? אז אהוב, אבל את הדבר הבא שהוא לא קלרינט, בסדר? הוא רוצה ללמוד תיאטרון. למה תיאטרון? למה במה? מה זה ה... הבנתם? אתם מבינים מה אני מתכוון? כל גילוי מרעיש, כל מקום שהוא בעצם יהיה מין סרימת חיים. אני יודע מה טוב לי בלימוד. אמרנו, אין פה אומץ. אני אומר גם אין שקט, אני תמיד אצטרך להעמיד את עצמי מול משהו שכביכול אומר לי, תראו איזה פשט, בטל רצונך מפני רצונו. אני לא יכול כל החיים לבטל את רצוני מפני רצונו, כי הוא תמיד יהיה כנגד, מנוגד כנגד כולם. אומר הרב, שאני מבין שמה שמחפשים פה אנשים זה את השלווה העמוקה, ולכן הם יורים, בוא נגיד דברים ניחומים, הכוונה נאמר את הדברים עכשיו אחרת. דברים שינחמו במקום שתמיד יהיו דברים סותרים. שוב, לא רק לא נלחם בהם, אלא ניקח אותם אלינו כמו שאמרנו עד השעה, אלא כי הם צריכים את המרגוע, את המקום שאומר, התורה את מצביחה את חיי ולא תמיד עומדת בסתירה. וכל דבר צריך לבדוק, אם אז כל הזמן בסתירה פנימית. חוזר אותם למקום של מאיפה אלוהים בורא את המציאות. יש סתירה מובנית בהבנה הזאת. היא מובנית. אם אלוהים ברא את העולם כדי להיות מחוץ לו, מרגע הזה כל מה שאנחנו עושים פה, הוא בעצם בסתירה לרצונו של אלוהים. זה סתירה מובנית. זה סתירה מובנית. אלוהים ברא את העולם כדי שלא נהיה פה. זה מסתדר עם כל השקפת העולם שאומרת, מה אנחנו עושים פה? עומדים בניסיון. מה הניסיון? לא להיות פה. כמה שלא תהיה פה מצל, ואיפה תגיע בסוף? לעולם הבא, שהוא שם, איפה? שם, פה אין כלום. אז אני חי 120 שנה, או עם מצפון, כביכול, או שאני נהיה, כמו שאנחנו אוהב להגיד, לייט, שאומר, אז סוף, אז ויתרתי, אין רי, לא רלוונט. מה שהרב ידבר על זה בהמשך, עלי השער והקובע, שתי דרכים, או להיכנע, או למרוד. אומר הרב, אבל התורה, אם אני רוצה לדבר עליה כתורת חיים, היא אמורה לנחם. היום אמרתי במכון רע, אני אגיד גם לכם. תראו איך אני יכול להגיד את אותו ביטוי בשתי צורות. השם נתן לי ניסיון, לא לי, מישהו נתן ניסיון. וואי, זה ניסיון קשה. אתם יודעים מה? שנייה, לפני ניסיון. אני רוצה שנייה לגעת במושג החסידות. פעם באיזשהו מקום, מי שאמר, ובעצם הדברים שלך אומר שהם כל כך מלאי אהבה או שקט, תואמים בחיים, זה מאוד מזכיר לדברים שנאמרו בחסידות. שאלוהים הוא אבא, בסדר? שוב, זה יהיה קטן להגיד שזה כל החידוש של הרב, זה ממש לא זה. אבל, ואז אני אמרתי, אני מקווה שתבין. נכון? באמת, אין ספק שהרב הוא מושתק המון על הסוד הזה שהתגלה כבר. הוא מדבר על שם טוב. הוא גם מושתק המון על הסוד הזה שהתגלה על ידי אגב. גם בעיקרון הוא מושתק המון על הסוד שהתגלה בהר סיני, בסדר? איך זה קשור? החסידות, כי עד שהופיע החסידות, בואו נשאל את זה כאן, חסידות מה חידושה? קדושה פרטית, מה חידושה? חסידות עניינה קדושה פרטית, אוקיי. נגד מול מה היא באה?
נגד, אבל
לא, בסוף היא חידוש, כי מה אמרנו עד עכשיו שאין קדושה פרטית? או שהעולם הוא לא קדוש?
מה שהיא
מתמקדת בקדושה פרטית, כל מה שקשור להתעלות הנפשית של בן אדם, הפרטית. טוב, אוקיי, מה עוד? אז אנחנו שמענו, אבל איך? אוקיי, אנחנו שמענו על הנצצות. אנחנו, חסידות זה עולם פנימי עמוק, חסידות זה השקעה בעבודת השם, חסידות זה ריקודים, נכון? זה הישיבה הזאת, עוד ישיבה חסידית, מה עושים שם? רוקדים, כאילו כל היום זה מה שעושים, ישיבות חסידיות, איך ריקודים, עיסוק בפנימיות, אבל שוב, אני מחפש את מעל הרוממות המטאפיזית, זאת אומרת, אמרת לי שש עניינים שכל אחד מהם הוא איבר, מה הנקודה? אבל אני חושב שהנקודה היא תמונה במילה, חסידות. מה זה חסידות? מלשון חסד. הקטנה חסד? שאני עושה חסד עם אנשים? לא! הרבה יותר עמוק מזה. עד שהופיע אור החסידות בעולם, ההבנה הייתה שהקשר בינינו לבין אלוקים, או בינו לבין העולם, הוא דין. אני נותן מצוות, קיימו אותם, ואני בודק. ומי שלא, יענש. מי שכן, יקבל שכר שם. הכל כן ולא, תן וכך. תהיו בסדר, תקבלו. לא תהיו כמו שראש הממשלה אומר. יתנו, יקבלו. לא יתנו, לא יקבלו. שכר ועונש. לטובתנו, בטח זה לטובתך, אבל זה נורא קשה. זה הטוב, נכון? הטוב זה שרע לך. זה רע לך, זה טוב לך. אני מאמין אותך בניסיונות. למה אתה מאמין אותי בניסיונות? לראות אם אתה מאמין. זה עניינו של הניסיון, נכון? אתם מבינים אותי? עכשיו תקשיבו מה שאני רוצה להגיד במושג ניסיון. תבינו כמה אני מסכן ואני צריך שנחבו אותי. לא רק שיש לי ניסיון, שמר לכם, עוד כשאני אומר אלוהים, אני לא... וואו, למה? תבואו ויגידו לי, אלוהים לא מעמיד בניסיון, אדם בלי לתת לו גם כוחות. שהמשפט הזה בעצם מה בא להגיד חוץ מלתת לי כוח? תגיד, בתוק שלי באיזה רשות אתה? נרים ידיים. יקירי, איפה האמונה שלך? כל עניינו של הניסיון הוא לבדוק את האמונה שלי, כי אלוהים כל הזמן בודק אותנו. אלוהים כבר נתן לי ניסיון, ואתה אומר, אבל קשה לי נורא, קשה לי נורא, אני אגיד לך מיד, לא מתבייש, אתה באמת חושב, אתם יכולים לראות סדק באמונה שלך? הבנתם? תהיים כל הזמן. אלוהים מלך נותן, וטעמי מצוות? עזוב טעמי מצוות, חוקים, אין טעם, אין טעם לפרה אדומה, ואין טעם לכליים, אבל איך אפשר לעשות דברים בלי טעם? זה אמונה, הבנתם? כי אם אתה מבין, זה כבר לא, זה כמעט מזכיר, שוב, לא לציטוט, מה שאומרים היום בפנים הישיבות, אם אתה נהנה מהלימוד, אז זה כבר לא, זה כבר לא נשמע, נכון? כי אלוהים רוצה שאתה לא תהנה מהלימוד בכלל. אתה תגיד, אין לי שום עניין, אני כמו פילוסוף של הכוזרי, נטול כל רגע של מה שאני עושה, מחוץ לחיים, ולומד את זה רק כי אתה אלוהים רצית. אתה אמר, ואתה גם הרי לא רצית באמת, כי אין לך רגשות, אז לא רצית הכוונה, מין משהו אצילי מופשט כזה, ואני לומד אותו באצילות מופשטת כזאת, ברגע שנהניתי, זה כבר לא נשמע, כי אני אגואיסט, כי אני בעצם מחבר את זה לחיי, משהו חסד כזה, כאילו נתת לי טעם לחיים, לא התכוונת לזה, כי אתה רצית לבדוק אם אני מוכן להמשיך ללמוד תורה לשמה, גם בלי ליהנות, גם בלי להבין, גם בלי לקול, גם בלי כלום. חסד, דין. ואם אני אעיז לשאול שאלה, אני מיד אסרגל, אני חושב ששאלת כפירה, אבל למה באמת, למה זה נקרא לקח טוב, אם הוא כל כך... מה השאלה? כי זה לקח טוב, כי השם אמר שזה טוב, ואין טוב, אלא... תורה, זה כבר הושלם, כל התמונה הושלמה, כל התשובות בקבוע. אז אם אלה, אתה כל הזמן עומד בעמדת מחויב, נדרש, תעיז להראות חולשה, מיד נגיד לך, תתבייש כי אלוהים בודק, אין טוב אלא תורה. הבנתם? באה החסידות, לפני שהעולם כפר בכל, עם מי שהיה פה מההתחלה, לא היום מההתחלה, אבל מי שהיה מההתחלה, למדנו שאיפה התחילה בשורת הגאולה, עם דרשו של בית יוסף, עוד הרבה לפני, אבל שם טוב, חלק מהעולם ההולך ומתגדל, הוא מפסיק לחיות, או מפסיק לסבול לחיות, כמו שאנחנו אומרים פה היום, את התורה כמלווה את החיים, אז זה יותר חמור, רק כל הזמן יורה בחיים. אני חייב להגיד עוד משפט. אנחנו אומרים קדוש, קדוש, קדוש. פשט הוא?
נבדל,
נבדל, נבדל. אבל המקום היחיד, כשאנחנו אומרים פסוק בתפילה, ופתאום מכניסים את התרגום שלו, זה רק פה. יונתן בן עוזיאל אומר, לא הבנת. נכון שתקפוץ שלוש פעמים בקדוש, קדוש, קדוש, כאילו אתה מנסה להגיע לשמיים, אבל זה לא ממש קדוש, ממש נבדל, ועוד יותר נבדל. אלא קדוש הוא נבדל, אבל הוא נבדל כאן על ההראה עובד גבורתי, אל הנצח. נסביר את זה פעם. זאת אומרת, הייחוד הזה של אלוקים נותן משמעות עמוקה לכל מה שיכול להיות כאן סתם, וזה לנצח. ולכן אני אגיד את התרגום של יונתן בן עוזיאל, כדי שלא תיטה כל חייך, ממתי הכנסנו פסוק עם תרגום שלו, כדי שלא תיטה לחשוב, שאלוהים מנותק, מנותק, ממש מנותק. ואז אני צריך להיות מנותק, מנותק. ואחרי זה בתור אבא, מה התפקיד שלי? להיות מנותק, 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 וללמד תורה כמו אלוקים. כמה שיותר לא נהנה, אני לא לומד איתו בשביל הכיף, אנחנו לומדים תורה, כי זה תפקיד. של אבא ללמד את הבן שלו תורה. ואני מאוד נהנה, זה נחמד שנהנים, כי אם אני לא אהנה, לא רוצה להמשיך ללמוד, אבל מי צריך את זה בכלל? הנה, זה סתם איזה מין תאווה מיותרת. כי גם אלוהים אין לו תאוות, גם לנו אין תאוות, כולה, הבנתם מה הכוונה? דין. פתאום באה התורה ואומרת, באה, אחרי שהעולם הלך להתפרק, פתאום מישהו, צורך עמוק, כמו האדם שנמצא בבלבול, ואז הוא מחפש ומבקש ומבין, מנסה, ופתאום הוא מגלה סוד חדש על עצמו, הבנתם? אבן מעשו הבונים, הוא מגלה שהיא ראש פינה בעצם. כאילו, הכאב לב הזה גרם לי להבין את עצמי מחדש. האומה הישראלית חצבה עוד קומה בסוד הגדול העומד מאחורי התורה הנגלית, והתגלה הסוד שהתורה בעצם היא חסד ולא דין. אלוהים נתן את התורה כדי להחיות עם רב. ואלוהים לא כל הזמן בוחן את בניו, אלא אלוהים כמו אבא אומר לבניו, חבל, חבל, תגדל, תגדל, אני איתך בצבא, בסדר? אלוהים אומר, יש טעם עמוק למצווה, ברור שיש טעם. אל תתלה את העשייה, טעם, אבל ברור שזה מגמה. אני רוצה שאתה טועה ולא רק תפחד. אני תמיד אוהב להגיד, אבות, הורים, תפקידם לנצח את הילדים שלהם, לא כי הם חזקים, אלא כי הם חכמים. כי כמה שאני רוצה להיות עצמי, אני אומר, אבל אצל אבא ואמא אני מקבל את כל הכוח. הבנתם? יש דם עמוק, יש דם עמוק. אז, ואלוהים בכלל הוא אבא, ולא רק מלך. ואז אני מתחיל להבין את כל הרבה פרטים האלה של העלאת ניצוצות, כי אם אלוהים מופיע מבפנים, וממילא כל המציאות יחסד, אלוהים מצמיח חיים, אז אני יכול להבין שבכל דבר יש את מקורו האלוהי, ואין דבר שהוא מחוץ לתחום, וצריך להקות אותו בדין. שנייה, הבנתם? אז אני יכול להתחיל להבין פתאום למה מדברים על רגש. אז אני יכול להתחיל להבין את הסיפורים, זה דיברנו, זה טוב, אני כמה אומר, דיברנו כמה לשנה שעברה. אני יכול להתחיל להבין את התופעה הזאת שיש בסיפורי חסידים, שהם תמיד מוקצנים נורא, וגם הם מספרים על כל הרבס בעולם. ואף אחד לא באמת יודע מתי זה קרה, נכון? אתם מבינים מה אני מתכוון? הבית מדרש הזה שביום כיבור, בא איזה רועה צון ואמר, אני לא יודע להתפלג ילד בן 10, אבל אני יודע דבר אחד אלוקים, להגיד את האלף-בית. אז אני אגיד את כל התפילות האלף-בית, ואתה תעשה מזה את כל התפילות בעולם. ובאמצע התפילה צועק, א', ב', ג', עד י'. כולם רוצים להגיד לו, שקט, החזן באמצע נתן את תוקף, אתה מופיע לו במנגינה. מה, והשם טוב, אספו אותו. תג זה רב השמיים, תמיד זה יהיה ככה, ואף אחד לא צריך לקרוא אותו, והוא בתפילה שלו. או הילד האחר הזה שבא עם חליל, זה לא משנה. אם זה היה אצל הבעל שם טוב, אצל האדמו"ר מססו, אצל החוזר מלובלין, זה לא משנה. זה מה שאומרים סיפורי חסידים, שגם אם לא היו, הם היו צריכים להיאמר. תמיד הייתה לי שאלה, מה באמת? הילד הזה מצליח לקרוא את כל הדברים שכל הענקים האלה לא הצליחו? תשובה, יכול להיות שזה גם לא נכון. במובן הזה יכול להיות באמת גם הצליחו, יכול להיות שגם לא הייתה גזירה. החסידות באה לספר סיפור, לומר, אתה חושב שמי שינצח את הגזירה זה אותו אדם שמדייק בכל מילה? ועושה את הטקס עם הטליס והתפילין, וכל הגורס, הוא שם את שתי האצבעות והכל מדייק, איפה הלב? כי בסוף יש פה קשר שאמור להיבנות, הבנתם? אז אני אגיד הבעל שם טוב, הוא קרא את הכל, כי מה זה משנה אם הוא אמר את הנוסח? האם זה לא משנה אם הוא אמר את הנוסח? תשובה. ברור שיש לי להגיד את הנוסח, אבל מה הטעם? היה פה במשכן בעבד. זה שהם אנשים, יש פה אנשים כאלה בשכונה שמסתובבים וצועקים, עם שמה ישראל, ראיתם אותם? אז הוא היה אומר קדיש שנה, הוא היה אומר קדיש כזה, התגרדה, והתגרדה, אנשים שמעתי פעם אנשים דנים ואומרים, עכשיו בכלל לא תאמן, אני רציתי להגיד להם, חבר'ה, אני אומר רק, לא אמן, מה אתם רוצים שאני אמן למישהו במשכן לסקדש, אמן, מה אמרתם? אתם שומעים איך הבן אדם הזה צועק, פעם ראשונה, אלוקים בתוך הסיפור, הבנתם? מה החסידות באה? אתם מבינים איך לאט לאט זה קשור לעניין שמלאים שקט? וואו, בעצם יש בי אמון. בעצם אלוהים רוצה, עכשיו בוא נחזור למשג הניסיון שרציתי להגיד. אלוהים ניסה אותי, לא אותי, מישהו. ניסיון מאוד קשה. אני מרגיש חלש. אומר אלוקים, אומר הדין, אבל אלוהים, לא נתן לך סתם ניסיון, בלי כוח. אז מאיפה זה בא לך הסדק באמון הזה? במילים אחרות, לא רק שאתה מיוסר, אתה גם חצוף, תתבייש לך, בסדר? כמו הילד הבוגר הזה שרץ וזה עם כמה מחזור הבית, ויגידו לו, אתה הורג אותנו, אתה הורג אותנו, את כל המשפחה שלך, כאילו הוא לא מבין שהוא הורג אנשים, בסדר? או תראו איך אפשר להגיד את זה אחרת, שחסד על ראשינו, חוט של חסד משוך עלינו, כמו שמונה הברכות אומרת. אלוהים רואה את כמות הכוחות שלך, הוא אומר, אם אתה תישאר בישיבה הזאת והזאת, זה תקוע, זה נורא בטוח שם, אבל זה לא, אתה יכול הרבה יותר. אז פתאום החיים, אלוהים שמופיע מהחיים, סודק סדק, מעמיד אותי בניסיון. אבל אני אומר לאותו אדם, יקירי, אל תפרד, אם אלוהים לא יודע שיש לך את הכוח לשם, אולי הוא מתחיל את הסיפור הזה בכלל, הבנתם? זאת אומרת, האם אני בניסיון, ואז איך אתה מעיז להרר, או שאני באתי לפוך, שיהיה לך ביטחון, אלוהים לא מציב אנשים אתגרים, אם זה לא האתגר שלהם, זה בדיוק השלב הבא שלך. לך לך מארצך, כי אתה תגיע לארץ אשר הרקע, אלוהים איתך, הבנתם את ההבדל? אלוהים מגדל אותך. אתה אומר, איך אני אעמוד בזה? אלוהים לא מתחיל לדבר איתך, אם אולי יודע שאתה צריך להגיע לשם. לך על זה, לך. האבן המאוסה, תהיה ראש פינה, אני חייב להסגיד על זה משהו, אני דיברנו על זה, אבל מי שלא שמע, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, ממש קשור לזה. מה הפשט של אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה? הפשט של הפסוק, אנחנו רואים את זה בעלם. אבן שהבונים מעשו אותה, היא, בסוף הייתה ראש פינה. מה זה ראש פינה? האבן הזאת שמעשו בה הייתה, או ראש פינה, כוונה אבן פינה, ראש פינה הכוונה, זה דוד המלך, אבן מעשו הבונים, אבן שהבונים מעשו אותה, לא, 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 דוד המלך סתם אומר על עצמו, הוא כמו אבן מאוסה, שבסוף הייתה ראש פינה. הבנתם? אני מודה אותך, אותך השם כי אני תן ותהי לי לישוע, כשהיו אבן, אבן שמעשו הבונים, בסוף הייתה לראש פינה. לכן אני מודה לך. מה זה אבן מעשו הבונים? אז אמרנו, אבן מאוסה, הייתה לראש פינה, כוונה, או לאבן פינה, לבניין חדש, או ראש פינה, אני אוהב תמיד להגיד, אם תראיתם פעם איך בונים קשתות, אז בונים את כל האבנים באותה צורה, ופתאום איזה אבן אחת שהיא בראש הפינה, היא לא ממש בפינה, היא בראש והיא בפינה, היא שונה וחריגה. אז אומר דוד המלך, האבן המאוסה הייתה בסוף ראש פינה, או יותר עמוק, אבן מאוסה בסוף תהיה ראש פינה. אז השאלה שאני שואל, תבינו את זה בעלל, למה שבונים הם עשו אבן מסוים? אז אפשר להגיד משל, האבן מאוסה הפכה להיות ראש פינה, הבנתם? אבל אני שואל שאלה יותר עמוקה, למה שבונים הם עשו אבן מסוימת, או שהוא ברובד הראשון, אני אבן, אתה אבן מאוסה, דוד רוצה להגיד, בסוף היא נהייתה אבן מאוד מרכזית, אבל אני שואל שאלה יותר עמוקה, למה להמשיל את זה לאבן, כאילו למה שבונים הם עשו אבן מסוימת, תשובה, כי הבונים רוצים לבנות בניין, אז הם רוצים את כל האבנים אותו דבר, לכן שאומרים אבן מוזרה, אז הם מועסים בה, אבל אחרי שהם גמרו לבנות את הבניין המוכר להם, הם פתאום מסתכלים על אבן המוזרה ואומרים, וואו, רעיון לבניין חדש. אבל אם לא היה לי אבן מאוסה, בחיים לא הייתי חושב לבנות בניין חדש, שלא חשבתי עליו קודם. הבנתם? הניסיון זה אותו מקום של אלוהים שאומר, תפסיק, תישאר רק, זה יהיה קצת מאוס, אבל בסוף אני רוצה, בסוף הבא הוא מראה את השם הידעת לו, נפלט באמת. וואו, לפעד לא הייתי מגיע לזה, בנו של עולם נפלט במובן של פלא, אני בחיים לא הייתי חושב עליו, בחיים לא הייתי עובר דירה סתם, ופתאום הכנסת אותי למצב לחץ כזה, ופתאום, וואו, אבן המאוסה, הייתה ראש פינה, זה בול, וואו, ואת השם הייתה הזאת, הבנתם? היא נפלט בינינו, כי אני לבד לא הייתי מגיע לשם, ואז זה היום עושה השם, נגיד המספרה בו, אומרים חזל, מה זה? נגיד המספרה בו, במי? ביום או בהשם? זה היום עושה השם, נגיד המספרה בו, והתשובה היא, גם בו, ביום, וגם בהשם. זאת אומרת, גם אני בעלם מהחידוש, וגם אני פתאום מגלה שקיבלתי את ריבונו של עולם אישית איתי, הוא היה שם, הבנתם? אז אתם מבינים, למה ידע אחרי זה בא אנה, השם משה אנה, איזה פחד, אלוהים אני מבקש שתהיה איתי שם, אז אמר לי מישהו, אז אחרי הושיע אנה, שזה ההלם הראשוני, אימא למה יהיה? ואני לאט לאט מגלה שאני מבין את הכיוון, עכשיו אנה השם, תעזור לי להצליח, אני כבר לא מפחד כל כך, אבל שאני אצליח, הבנתם? כשאני מבין ככה את מושג הניסיון ובזה נעצור, כשאני מבין ככה את מושג הניסיון, כי חלק מכל מה שאמרנו על מושג חסידות, אני אתן לו דוגמה אחת ובזה נעצור, הסיפור המפורסם הזה על הרבי שהתחיל לתפילת כל מדרי, חפשו אותו וחפשו אותו וחפשו אותו ולא התחילו, ואז פתאום גילו שהוא הלך להרדים תינוק, ראים את זה? נחשו אותו בכל הערה, ואמא אחת חוזרת לתפילה, והוא היה את התינוק של הבופה, והרבי יושב ומרגיע אותו. ואז אברהם פריד שר את זה ואומר, אפשר להשאיר ילד כך כך מוכה. איך אתה הולך להתפלל שילד שלך מוכה? או לחילופן הסיפור על בעל התניה, שיושב בחדר, הבן שלו יושב חדר ליד, והתינוק של הבן שלו יושב בחדר שוכב בחדר ליד, והוא מתחיל לבכות, האבא שלו לא שומע אותו, בעל התניה עובר לחדר השלישי, לוקח את הילד ובא לבן שלו ואומר, אם כשלומדים תורה לא שומעים תינוק בוכה, אז אולי לא... עכשיו, מה הסיפור הזה בא להגיד? האם נכון להגיד שכשאני צריך ללכת לכל נדרי, אני צריך ללכת קודם כל להרדים תינוק? האמת שיכול להיות. כאילו, אנחנו בדרך כלל נשמע את התינוק נורא נורא בוכה, אני אגיד, אין מה לעשות, ערבית, בסדר? כי זה לא נקרא לעסוק במצווה. אני תמיד אוהב להגיד אצלנו בבית, תדעו לכם, כשלהרים תינוק בוכה, זה ממש מצוות, בגידות חסד. כמו שיהיה ברור לך שיכולת של לעזור לזקנה לעבור את הפיש, זה לעסוק במצווה, אולי גם להרגיע תינוק בוכה שרוצה משהו, זה גידות חסדים, תסתכל על זה ככה. כל פעם שהרמת אותו, אתה עשית טוב לבריאה. שמה, אפילו שהוא קטן, יודע, תגיד לך, תודה, בסדר? אני ממשיך הלאה ואומר, אז האם זה נכון? אני לא יודע לך, תתא שם אם זה נכון ללכת להרגיע את תינוק או לא, אבל בא הסיפור להגיד, מה אתה חושב? שהנקודה היא להיות מתכת שעומדת בכל הכלים של השולחן ערוך, אבל היא שוכחת לשמוע תינוקות בוכים, היא שוכחת לשמוע אנשים מיוסרים, היא שוכחת לשמוע שיש חסד והעולם נבנה רק מתוכו, כי אלוהים לא בורא את העולם מבחוץ כדין, אלא הוא עולם חסד ייבנה, הוא נופח את עצמו ונותן חיים והכל. אני חושב שזה עומק הפשט שאלוהים קונה שמיים וארץ, קונה הכוונה, ממי הוא קנה? תשובה, מה עושה הקונה? נותן משלו, ועל ידי זה רוכש את הדבר, אלוהים נותן את עצמו, והמציאות הופכת להיות שלו, זה חסד, הבנתם? אומר הרב, דברים טובים, דברים נחומים, מלאים, שכל, שקט ועומד. כשוב, אם זה יהיה שקט, עזוב, עזוב, תמשיך, זרום, מותר לך. מיד יגיעו כל החבר הרציניים, מה, זרום? איפה זה מתיישבים? שחייב להיות מאוד עמוק, מאוד מעל הרוממות המטאפיזית, אבל הבנה שנותנת שקט, מצד שני נותנת אומץ. מי שירגע, ייתן אמון בעצמו, אותו מרגיש שכל העולם, אילו בידיו, הבנתם? יש לו את הכלי הכי נכון, הכי חזק למצוא את יהודו, להכיר את עצמו, להכיר את האמת, לגדול ולצמוח, הבנתם? זה הכלי שנותן שקט ואומץ ביחד. נעצור בזה. לכן, אני חושב, שוב, לא להקלטה, אני יודע שדברים שלא אוהבים להגיד אותם, אבל מי שאומר, הרב, מה הקשר לחסידות? אני אומר, כל תורת הרב, עכשיו השאלה, מה חידש הרב? אני אגיד איזה משפט אחד, אם באמת, עכשיו בוא נגיע למה שאמרת, החסידות חידשה שעבדת השם של האדם היא לא בדין החסד, ואלוהים שאומר, בים שאומר, תשמרו מצוותה, אני יכול להבין שמתכן להגיד, ואם לא, אז, או שהוא בא להגיד, אם לא תשמרו, אז המציאות תצא מאיזון, בסדר? אבל בסוף זה כן מתעסק רק בהבנה שלי, כיפת את אני ואלוקים, אני ואלוקים, אני ואלוקים. אבל מה עם התורה כמפתחת תרבות, כגואלת עולם, כלא מתעסקת רק בהפודת השם דין או חסד, אלא גואלת עולם ומלואו, או בונה אימפריה שהיא אור לכל העולם כולו? זה הרב גם יחדש דברים בתורת הנפש בסוף. כי אם אני מבין אחרת מהחסידות לאן האדם חותר, אני גם צריך לחדש אנשים חדשים. וההבנות הנפשיות הפרטיות, אתם מבינים? אז הגיעה הכפירה כי התקדמנו בתהליך הגאולה, ונכון שכבר הייתה חסידות וכולנו כבר יודעים שהשם הוא אבא. אבל בסוף, אבא שמדבר איתנו רק על נושא אחד, בוא נלמד כביכול, בסדר? אבל לא כי אני דורש ממך, כי אני נורא רוצה לראות אותך גדל. שכל הרב, אבל אם אני הרבה יותר רחב רק מזה, כי העולם הוא הרבה יותר רחב, כי בסוף העולם הוא אינסוף של כוחות, בסוף אני גם ממס בחסידות, אלא כן, את אותו מהלך של חסד, נוכל להפוך אותו לאמון בחיים עצמם, בכל המרחב, בכל האינסוף, בקודש ובכל. לא, אז באופן האישי, זאת אומרת, העולם הבא זה אולי בתוכך, אתה חלק אלוקא ממעל ממש, האלוהים מופיע דרכך, הוא לא מבחוץ, הוא מבפנים, זה חסד, יש כוח, אבל זה כל הזמן עניינים של איך אני כפרט עומד מול אלוקים, והאם אני יכול להרשות לעצמי לפעמים גם להיות איש שלא לגמרי, זאת אומרת שהוא תאב, אבל זה... הרש הטבעה היא העלאת ניצוצות, אני לא רק רע, זה גם טוב. ואני אומר, אבל עם זה אפשר לברוא עולם. זאת אומרת, עד שאני לא אתן מקום לתאווה ואני אגיד, היא לך תחילה, היא אלוהים המופיע כביכול. צריך להבין מה עושים איתה, כן? ונבין שעד שאני לא אקדש אותה, דהיינו, אשתמש בה, אייחד אותה, ולא ייתן לה להשתמש בי, תמיד תהיה פסולה. אבל במקור היא לגמרי לגמרי כלי לקידום כל המציאות. המרחב הופך להיות פתאום אינסופי. עולם שלם יכול פתאום למצוא את עצמו, במענה הזה, כי שום דבר לא נשלל, הרב דבר על זה בהמשך. אז לכן, אחרי שכבר הייתה הכפירה, כמעט בימי החסידות, ואז בא אליהו הנביא ואמר לו, מתי כעת תימר? שאל את אליהו הנביא ואמר לו, כשיפוץ מים נותך, כי אתה סוד הבא, עברנו עוד 200 שנה, והעולם, כשרוצה לגאול עולם, הולך לכפור בתורה שהיא כבר לא לגמרי מכה, היא כבר לא דין התברכסת, אבל היא נורא נורא מצומצמת, היא לא מדברת על עולם ומלואו. מהרב, עכשיו בוא ניקח את העניין הזה, נחצוב עוד קומה בסוד, ונגלה סודות עוד יותר משקדים, עוד יותר נותני אמון, עד כדי שאתם טיפלו, נחסות לכם, לא אתם, התכוונתי, לא רק אמון באדם, זה אמון בעצם בהכל, האינסוף מופיע, כל הסוף, נגלה שאתם עוד מון השתלשליות, ולכן, רב יכתוב את שני המאמרים האחרונים, שאני קורא עצמן הדור החנה, שאני אגיד להם, דעת אלוקים ועבודת אלוהים, והבנה חדשה של הכל, אלוהים מופיע, מה זה לעבוד אותו, זה הכוונה מלאים שקט, וכולי ניסינו להסביר את זה על ידי ההבנה מה שאתה רואה לעשות, לכן אני לא מצליח להבין איך אנחנו מנתקים בין הרב לא שהרבה רב הוא לא הוסיף, הוסיף מיליארד קילומטר, אבל ברור שזה חייב להיות במקום שאני תופס את האלוהים ואת האינסוף כמופיע בסוף ולא כמתנגד לו, ובזה נעצור. נו.